אני מקריא את קטע מתוספות, מהתוספות הראשון במסכת גיטין. תוספות אומרים, מדוע העולם נוהגים לכתוב י"ב שורות בגט? 12 שורות בגט. ומה שנוהגים לכתוב י"ב שורות בגט, אומר רבינו תם, כן, משום דגט, גימטריה י"ב. פירוש אחד. ורי שמע בשם רב היגאון ובשם רבינו סעדיה, משום דכתיב ספר קריטות. כשיעור י"ב שיטין המפסיקים בין ארבעה חומשי ספר התורה. כי דאמר בבבא בתרא, בין ספר לספר, אז יש הפסק של ארבע שורות. אז בין בראשית לשמות, ובין שמות לויקרא, ובין ויקרא לבמדבר. אז יש שלוש כפול, כן, שלוש פעמים ארבע שורות. זה י"ב. והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב, שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. ההפסק שבין במדבר, תודה. ההפסק שבין במדבר לדברים, על זה לא מדברים. את זה, זה לא נחשב. שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. הדברים הם פשוט לא מובנים. כן. זה פשוט לא מובן. מה, זה לא חומש? זה לא חומש, זה משהו אחר. זה לא ארבע שורות. מה חסר שם? מה חסר שם? מה שמלמדים אותנו כאן זה שהפסק שנעשה כדי לחזור לדבר שממנו אני, זאת אומרת, את הדבר שאותו אני עוזב, ממנו אני עושה את ההפסק. אני מפסיק כדי לעבור למשהו אחר. זה רמז לגט. אבל בזמן שההפסק בא כדי לחזור לאותו דבר שממנו באתי, אז הפסק כזה זה חיבור, זה לא גט. ההפסק הזה נחשב חיבור והוא לא נחשב גט. זאת אומרת, את ההפסק הזה אי אפשר לצרף וללמוד ממנו, שצריך גם את ההפסק הזה להביא בגט. לכן יש רק 12 שורות בגט, וככה היו צריכים להיות 16, כי יש ארבע הפסקות בין חמשת החומשים. אבל בין ארבעת הספרים הראשונים יש שם שלוש הפסקות, וההפסקות האלה הם מעבר, עוזבים ספר אחד והולכים לספר שני. זה נקרא מעבר מספר אחד לספר שני. אבל כשעוברים מוידבר למשנה תורה, זה לא נקרא שאני עזבתי דבר אחד ועברתי לדבר שני. זה נקרא שההפסק הזה הוא בא כדי לחזור בחזרה למקום שממנו יצאתי. והפסק כזה שהוא נעשה לשם חזרה, כן, לחזור לשם, הפסק כזה ממנו אי אפשר ללמוד לגט. זה לא צורת ההפסק של גט. גט מפסיק, קוטע ואומר מכאן ואילך, אז המקום הזה, כן, עזבו את המקום הזה והולכים למקום אחר. לזה, אז יש מקור מההפסקות שישנם בספרי התורה. בחומשים. אבל ההפסק הזה שבין וידבר למשנה תורה, ההפסק הזה לא נחשב הפסק, כי אינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. כלומר, האמירה הזאת היא לא למעט בחשיבות החומשים חלילה, אלא לומר לנו שזה לא נקרא הפסק. כן. זה לא נקרא שעוזבים כאן ספר אחד ועוברים לספר אחר. אני עובר לספר האחר כדי לחזור בחזרה לספר הקודם. אז מובן אם כן, שזה, ההפסקה הזאת, היא לא נקראת הפסקה, היא להפך. היא יותר חיבור מהפסקה. הנושא שלנו הוא החורבן. החורבן. היה איתנו דבר במשך מאות שנים, ואותו דבר נלקח מאיתנו. החורבן. כאן, כן. אנחנו רוצים, הדבר הזה שייך לפרשת השבוע, הרי. אלה הם הפרשות שאנחנו קוראים בימים האלה. אנחנו לומדים מכאן שההפסק הזה, כיוון שהוא הפסק שבא כדי לחזור למה שלמעלה, הפסק כזה לא נקרא הפסק. ההפסק הזה, כן, זה לא גט. זה לא גט, זה להפך. הפסק כזה, התוכן שלו הוא חיבור ולא הפסקה. ננסה להבין. בכל הראשונים כולם כאיש אחד, כן, מבארים את העובדה שישנם כמה דינים שונים בתשעה באב. יש שינויים גדולים בסדרי התפילה, שינויים בהנהגה, אבל שינויים גדולים מאוד בסדרי התפילה. כל התעניות הן תעניות שנקבעו ל... אנחנו אומרים בהם סליחות, אומרים בהם סליחות ואומרים בהם תפילות, תחנונים. בתשעה באב אנחנו ממעטים בתפילות, ממעטים, כן, או לגמרי לא אומרים תחנונים. לגמרי לא אומרים סליחות, אנחנו אומרים אך ורק קינות. זאת אומרת, באופן, תשעה באב הוא לא יום תפילה. זה יום אבלות, יום צער, יום שהוא. ביום הזה אנחנו מקוננים, קינות אנחנו אומרים. היום הזה הוא יום של, כן, יום צרה, יום צער, יום של כאב, יום של בכי, יום של מספד, אבל הוא לא יום של תחנונים. העובדה שלא אומרים תחנונים זה משום שלא אומרים תחנונים בימי מועד. ותשעה באב נקרא מועד כי כתוב קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אז תשעה באב הוא יום מועד. הקושי הגדול הוא הגמרא במסכת פסחים בדף עין זין. הגמרא לומדת מהפסוק במועדו, במועדו, תשמרו להקריב לי במועדו. זה פסוק שנאמר בפרשת תמיד. אז מזה אנחנו לומדים שכל קורבנות המועדים הם כולם דוחים שבת ודוחים טומאה. אנחנו מקריבים את הקורבנות האלה במועדם בלי להתחשב איזה מועד זה, אם זה שבת או אם יש כאן איזה משהו, איזו סיבה אחרת מפריעה. אנחנו מקריבים את הקורבן במועדו, אפילו בשבת, אפילו בטומאה. אבל כתוב בגמרא, זה רק בקורבנות המועדים, אותם, מה שנקרא מועד. את זה אני יכול להכליל, כן, בלימוד מהפסוק במועדו. המועדים, אבל ראש חודש לא מצאנו שהוא נקרא מועד. ראש חודש לא נקרא מועד בתורה. אז מנלן שגם מוספי ראשי חודשים, מה שקרב מטעם, משום, בגלל ראש חודש, אז גם עליו נאמר הדין של במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בטומאה, מנלן. זאת אומרת הגמרא, משום שגם ראש חודש יקרי מועד. והגמרא מביאה את הפסוק הזה בעצמו. קרא עליי מועד לשבור בחוריי, והמועד הזה, אז הגמרא מבארת, המועד הזה מתכוון לראש חודש. קרא עליי מועד, יש שם עריכות דברים, תמוז של אותה שנה, שנת המרגלים, השנה שבה נשלחו המרגלים, והם היו אמורים להחזור בסוף 40 יום. אז משום מה נגזרה גזירה שהם יחזרו ביום הזה, ובאותה שנה נתמלא, כן, מילאו את חודש תמוז. תמוז דהי שתה מליוהו, כך אומרת הגמרא. בדרך כלל חודש תמוז הוא חודש חסר, היינו חודש של 29 ימים. את באותה שנה אז העריכו, חודש תמוז היה בין 30 יום, ממילא היו שני ימי ראש חודש, כמו בחודש מלא. אז תמיד ראש חודש הוא גם ביום למד וגם, כן, ביום א' לחודש הבא. אז קרא עליי מועד כדי שהחזרה של המרגלים תחול ביום תשעה באב, והוא היום המועד לפורענות. אז מכאן שראש חודש נקרא מועד, וזה מאוד, זה דבר קשה מאוד. בדרך כלל אין דברים כאלה. אם לומדים לדבר אחד, אז אנחנו לא יכולים ללמוד לדבר אחר. אם הכתוב מלמד אותי דבר אחד, אז הוא לא יכול ללמד אותי שני דברים שהם שונים זה מזה. בפסוק הזה כתוב קרא עליי מועד, והמועד הוא אחד. אז או שהמועד הוא ראש חודש, או שהמועד הוא תשעה באב. אחד מהשניים. אי הלב ה. וכאן אנחנו מוצאים ששני הימים האלה נקראים מועד, ושניהם מאותו מקור. שניהם אותו מועד. אז מה שנראה, מה שכאן, כפי הנראה צריך לומר, זה קשה מאוד. זה מאוד מאוד לא מובן. אין דברים כאלה בדרך כלל בגמרא. פסוק שמלמד אותי דבר אחד, לא ילמד אותי דבר שונה ממנו. הפסוק הזה עצמו, אותו עניין, אותו דבר, לא ילמד אותי דבר נוסף, שהוא שונה מהראשון. כפי הנראה, המועד של תשעה באב הוא בעצם המועד של ראש חודש. זה לא מועד כיתר המועדים, אלא שזה המועד של ראש חודש. נתבונן. המועד של ראש חודש הוא מועד שונה מכל יתר המועדים. זה מועד אחר. כל המועדים כולם, אגב, כן, כל המועדים כולם הם זכר ליציאת מצרים. חג מועד, חג הפסח, זה זכר ליציאת מצרים בעצם, כן, זאת יציאת מצרים עצמה. חג השבועות, זכר ליציאת מצרים. ראש השנה ויום הכיפורים, זכר ליציאת מצרים. שבת, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. הכל כתוב בתורה. וכך גם סוכות, וכך כל המועדים כולם. זכר ליציאת מצרים, זה הכוונה. כל המועדים כולם, הם מגלים משהו ממה שנתגלה ביציאת מצרים. חירותנו, מתן תורתנו, שזה מכוח יציאת מצרים. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ראש שנה ויום הכיפורים, גם הם המשך, כן. זכר ליציאת מצרים. מפורש. כל המועדים ש... קרה בהם משהו מסוים, משהו שהוא מכוח יציאת מצרים. ראש חודש, בראש חודש העניין הוא הפוך. ראש חודש, יציאת מצרים באה, בעצם יציאת מצרים כולה היא זכר לראש חודש. כל פרשת יציאת מצרים מתחילה מהחודש הזה לכם. דהיינו, הציווי, ציווי של קידוש החודש, הציווי על עניין ראש חודש, הוא ההקדמה לגאולת מצרים. יציאת מצרים היא מכוח ראש חודש. ראש חודש לא בא מכוח יציאת מצרים. יציאת מצרים באה מכוח ראש חודש. אחרי שנאמרה הפרשה של החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, מכוח זה דברו על כל הדת ישראל, כן, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל לבית, וכן הלאה. אז פרשת גאולת מצרים זאת פרשה שהיא באה מכוח, כן, מכוח פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שם נצטווינו על קידוש החודש, נצטווינו על ראש חודש, על קידוש החודש, וגם על עיבור השנה. סדר, סדר הזמנים, סדר החודשים, סדר החודשים, סדר השנים. המהלך. המהלך שכלל ישראל צועד עליו. זאת אומרת, סדר הזמן שלנו, המיוחד שלנו. אותו סדר זמן, זה היה הקדמה לפרשה של גאולת מצרים. באופן שאי אפשר לומר שראש חודש הוא מועד בין יתר המועדים שהם זכר ליציאת מצרים. המועד הזה הוא מועד, אבל הוא מחובר ליציאת מצרים, חיבור אחר, הוא מצורף ליציאת מצרים. הוא, כן, הוא ראשית יציאת מצרים, הוא שורש יציאת מצרים. אז הדברים הם ידועים, ברורים, גם אנחנו כבר דיברנו על זה פה הרבה הרבה פעמים. המועד של ראש חודש, תמיד, בכל, כל פעם, יש כאן איזשהו מועד, מועד, אין בו, במועד הזה, זה מועד שלא נעשו בו שום ניסים, אין כאן שום מאורעות חריגים יוצאים מדרך הטבע. כל עניינו של המועד הזה הוא מולד הלבנה, זה הכל. הלבנה נולדה, מולד הלבנה ותו לא, זה מה שקרה ביום הזה. הדבר הזה הוא מועד, מועד. פירוש המילה מועד זה... כמו שידוע, אנחנו חוזרים על זה תמיד. המילה מועד היא יעד שאליו אנחנו הולכים. זה נקרא מועד. כל המועדים כולם הם מובילים אותנו אל יעד שאליו אנחנו צריכים להגיע. כל המועדים הם תחנות בדרך שמראים לנו לאן אנחנו הולכים. כך זמן חירותנו, כך זמן מתן תורתנו, כך זמן שמחתנו. כך ראש השנה וכך יום הכיפורים. הם מראים לנו לאן אנחנו הולכים, לאן, את הכיוון, לאן אנחנו צריכים להגיע. הם כולם מועדים. המועד של ראש חודש, עניינו, כידוע, הלבנה לא נבראה ממועטת. הלבנה לא נבראה בצורתה כמו שהיא נראית היום. הלבנה, כן, עיקר בריאתה. אז היא הייתה שוות ערך לחמה. שני המאורות הגדולים. והיו שניהם שווים. שניהם שווים. אבל מיד אחר כך כתוב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אז חז"ל הרי מלמדים אותנו שהיה כאן מסע ומתן. הבריאה מלכתחילה הייתה כזאת, והלבנה כתרגה, ואמרה, יש כאן שני מלכים שמשתמשים בכתר אחד. אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד. אותו כתרוג הוליד שאמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. זה עניין בפני עצמו. על כל פנים, הלבנה נתמעתה והיא ממועטת. אבל היא גם ממועטת והיא מתמעטת והולכת. והיא מתמעטת עד שהיא איננה לגמרי. היא לא נמצאת בכלל. עד שמגיע מועד בסוף החודש, והלבנה לא נמצאת בכלל, היא לא נראית בכלל. הגמרא אומרת שלמשך יממה שלימה, חבדלת שעי, כתוב בגמרא, מכסי סיירה. הלבנה מתכסה למשך יום תמים, יממה שלימה. 24 שעות. הלבנה מתכסה לגמרי. ואז, אחרי אותם 24 שעות, אז הלבנה נולדת מחדש. המולד הזה הוא, כן, הוא ראש חודש. הוא ראש חודש, והוא המועד של ראש חודש. הוא גם גם משום כך זה נקרא מועד. המועד הזה, מה שהוא מגלה לנו, הלבנה נולדת מתוך היעדרות גמורה, מתוך, היא לא נמצאת. וכשהיא נולדת, אז היא הולכת בעצם לקראת, לחזור לאותה גדולה שהייתה לפעם. המאורות נבראו כמאורות. וכשהלבנה מתכסה לגמרי, והיא לא נראית, היא איננה, היא לא קיימת, אז המאור כמאור חדל להתקיים, הפסיק, הוא לא קיים יותר, הוא איננו. המאור כמאור כבר לא נמצא יותר. כשהוא נולד מחדש, אז זה דבר שעדיין לא היה בעולם. לכן, זאת נקראת לבנה חדשה. לכן זה חודש. זה דבר חדש. חדש זה נקרא דבר שמעולם עוד לא היה. זה דבר חדש. המולד הזה של הלבנה יכול להיות אותו מולד שיביא את הלבנה בחזרה למצבה הקודם. יביא את הלבנה בחזרה להיות שיהיה אורה כאור החמה. המולד הזה עליו עדיין לא נגזרה גזירת המיעוט. על המולד הזה לא נגזרה גזירה. הוא עוד לא היה בעולם. הוא חדש. הוא עוד מעולם לא היה. האופן הזה, הצורת המאור הזה של הלבנה, מהמולד הזה, עדיין לא הייתה בעולם. הצורה הזאת לא הייתה בעולם. ועליה לא נגזרה מעולם שום גזירה של מיעוט. אז היא יכולה בהחלט בעזרת השם במהרה בימינו, יהיה מולד כזה. תכן שכבר היה. יהיה מולד כזה, שהמולד הזה יעלה, יגדל, והלבנה תתמלא, ותמשיך לגדול. היא לא תחזור ותתמעט. המולד החדש, העובדה שיש כאן לבנה חדשה, שעדיין לא נגזרה עליה גזרת מיעוט. הלבנה הזאת היא מקור לקרוא ליום הזה יום מועד. הלבנה בעצם, כן, בעצם, כשהיא נולדת, אז היא נולדת לקראת מילוי שהיא צריכה להגיע לאותו מצב שהיא הייתה בתחילת הבריאה. המולד הזה של הלבנה עניינו זה להגיע לאותו מצב. הוא נולד כדי להגיע לאותו מצב. כשם שהלבנה בזמן בריאתה אז, נקטעה ונצטפתה ללכת ולמעט את עצמה, לחי ומעטי את עצמה. אז כך, כנראה שזה מגיע לנו, שכל המולדות הם כולם, כולם, חוזרת ונגזרת עליהם אותה גזרה. אבל הדבר הזה הוא לא בעיקר התולדה. זה לא צריך להיות כך. כל מולד יכול שהוא יהיה אותו מולד שיביא, וזה גם בידינו הדבר. זה יכול להיות שכך יהיה. כל מולד חדש אפשר, כשהלבנה כבר נתמעתה, אז היא כבר נתמעתה. זהו. אז המולד הזה כבר נגמר. אבל המולד הזה שנולד עכשיו, אז הוא יכול, וזה בידינו, שהמולד הזה יהיה המולד שיביא בחזרה לאור הלבנה, שיהיה כאור החמה. כמו שהייתה קודם מיותה. זה המועד של ראש חודש. המועד של ראש חודש, עניינו, היעד הוא, להחזיר את הלבנה למצבה הקודם. באופן, כל המועדים שהם זכר ליציאת מצרים, אז עניינם להזכיר לנו את היעד של הגאולה. אלה כל המועדים. המועדים כולם עניינם זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, כלומר, יציאת מצרים הייתה הגאולה הראשונה, והובטח לנו, אנחנו הולכים לקראת, וזה עניינם של המועדים, אנחנו הולכים לקראת, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אנחנו הולכים לקראת גאולה, שהיא תהיה גאולת עולם. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אלה הם כל המועדים שהם זכר ליציאת מצרים. המועד של ראש חודש, עניינו, לא להזכיר לנו את הגאולה, אלא להזכיר לנו את החזרה למעשה בראשית. את החזרה למה שהיה, בתחילת הבריאה. הבריאה מתחילתה לא היה בחושך. הבריאה מתחילתה הייתה כולה אור. מאז ויומר אלוקים יהי אור, שאז האור הזה הוא לא בקע מהמאורות, אבל כשנתלו המאורות, אז המאורות נתלו כדי להאיר, ושהאור יהיה אור מלא, ושיהיה תמיד. אור. כשבורא העולם אמר ללבנה, לכי ומעטי את עצמך, אז נברא החושך. אז, מה שאנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך. זה נברא אז. באופן שאלה הם שני המועדים. מועד אחד עניינו יציאת מצרים, מועד אחד עניינו חזרה למצב שלא היה חושך בכלל בעולם. זה המצב כמו שהיה ב... ששת, בשבעת ימי בראשית. לא היה בכלל חושך. הייתה בריאה שכולה אור. תשעה באב, אנחנו אומרים בברכת הלבנה. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. היינו, חידושה של הלבנה זה סימן בבריאה למה שצפוי לנו. כביכול בורא העולם אמר ללבנה שהיא תתחדש ושזאת תהיה עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. עמוסי בטן זה רמז לאלה שמחכים ללידה, עוברים שעומדים להיוולד. ללבנה אמר שתתחדש, זאת אומרת, תתחדש זה הכוונה תיוולד. וזה יהיה עטרת תפארת לעמוסי בטן שגם הם מחכים להיוולד, שהם עתידים להתחדש כמותה. כלומר, גם הם עתידים להיוולד. כשם שהלבנה נולדה מהיעדר גמור, מתוך היעדר גמור, כשהלבנה נולדה, וכדי שהדבר הזה ייקרא חודש, שהם עתידים להתחדש כמותה, שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן. תתחדש. כדי שהדבר יהיה חדש, אז הוא חייב להיות כולו חדש. לא ייתכן שישאר בו משהו מן הישן. הוא צריך להיות כולו חידוש. חידוש גמור מתחילתו ועד סופו. חידוש, כל כולו חידוש. אז הלבנה צריכה להיעלם לגמרי ולא להיראות אפילו בכלשהו. אין, היא לא נראית בכלל. היינו, היא לא נראית כמאור. היא לא נראית כדבר מאיר. היא לא מאור. זאת אומרת, היא חדלה להיות מאור, ליממה שלמה. מכאן היא מתחדשת. דהיינו, מהאי-היות המוחלט, מזה היא מתחדשת. היינו, מכאן ואילך היא דבר שעוד לא היה. היא נקראת לבנה חדשה לגמרי. היינו, מאור חדש לגמרי, שעדיין לא היה כמותו בעולם. שהם עתידים להתחדש כמותה. היינו, אותם עמוסי בטן, זה מדובר עלינו, שהם עתידים להתחדש כמותה, כמו הלבנה. אז גם הם עתידים להתחדש מתוך היעדר מוחלט, מתוך אי היות מוחלט לגמרי. מתוך היעדר גמור. זה הדבר שחזל מגלים לנו. בתשעה באב, דהיינו ביום החורבן, באותו יום שבו, שבו הכל נחרב. אז חזל מגלים שביום הזה נולד גואלם של ישראל. זאת אומרת, גאולתם של ישראל נולדה אז, באותו יום חורבן. ביום החורבן הגמור, אותו יום שהוא המכסי סיהרה, באותו יום שהוא כולו חושך. חושך גמור. היעדר אור מוחלט. שם, שם נולדה הגאולה. מהמצב הזה נולדה הגאולה. וזה, כמו שמבואר באמת בפוסקים, זה המועד של תשעה באב. היינו, המועד של תשעה באב זהו המועד של המולד, שהוא שווה ערך, זאת אומרת, מתאים, כן, מתאים, מקביל למולד של הלבנה, שגם היא מתחדשת, עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. אותו מולד. זה המועד. המולד הזה זה מולד שיחזיר את הכל למה שהיה. והכל יחזור לקדמתו. כמו שהמועד של ראש חודש, זה מועד שהמולד הזה, זה מולד שיגבר, ילך ויגבר, ילך ויעיר יותר ויותר, עד שהוא יעיר את כל העולם כולו. בית המקדש נקרא אורו של עולם. אורו של עולם. כך כתוב. הגמרא אומרת, אמרו לו להורדוס שהוא הרג את כל חכמי ישראל, במה הוא יכול לחפר? במה הוא יכול לתקן את מה שהוא עשה? מה כפרתו של אותו אדם? אז אמרו לו החכמים, הוא קיבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. לכן הוא בנה ושכלל את הבית השני, את בית המקדש של הורדוס. הוא שכלל אותו מאוד ועשה אותו לבניין היפה ביותר, שמי שלא ראה, כן, את בית המקדש שבנה הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. כך אומרת הגמרא. הוא ייפה אותו, שכלל אותו, העמיד אותו בצורה כזאת, שהוא. בכל אופן, זה מה שחכמי ישראל הורו לו, זה מה שהם אמרו לו. אתה קיבית אורו של עולם, לך ועסוק באורו של עולם. שנאמר, בית המקדש נקרא, ונהרו אליו כל הגויים. אור. או בית המקדש הוא דבר שהוא, זה צריך להיות הדבר שמאיר, כן? הוא זה שממנו העולם יאיר. כשהבית נחרב, זה מקביל למכסה סיירה, זה מקביל לחושך. זה מקביל לחושך שממנו הלבנה נולדת. אותו חושך שהביא שכלל ישראל ייוולד. דהיינו, גאולתם של ישראל צריכה להיוולד מאותו חושך. אותו חושך הוא זה שיביא, כן, לחידוש, חידוש, והחידוש הזה ילך ויעיר עד שהוא יביא לגאולה השלמה. למדנו אם כן, המועד של תשעה באב הוא בעצם, בעצם, מועד שהוא מקביל לראש חודש. מועד כמועד של ראש חודש. זאת אומרת, מה שקרה פה בתשעה באב, אז קרה פה, כן? הגענו למצב של חשיכה גמורה, החשיכה הגמורה הזאת הולידה, כן? הולידה מחדש התחלה של אור, והאור הזה הוא צריך ללכת ולהאיר ולהוסיף ולהוסיף עד שהכל יתמלא באור, עד שבכל הבריאה כולה לא תהיה שום פינה של חושך. כך צריך להיות, וכך נקבע לנו. מה שאמרנו הם דברי תורה. איך אנחנו רואים את זה? איך אנחנו רואים את זה בבריאה? איך אנחנו רואים את זה בפועל? איפה אנחנו רואים את זה? את הלבנה, כשהיא נולדת, אנחנו רואים אותה. וכשהיא גדלה והולכת, אנחנו רואים את זה. היא גדלה והולכת לעינינו. איפה אנחנו רואים את המולד הזה? איפה אנחנו רואים את ההערה? ואיפה אנחנו רואים את ההולך ואור? הולך ואור, כמו שכתוב בפסוק. הולך ואור עד נכון היום. איפה אנחנו רואים את זה? במה אנחנו רואים את זה? איך הדבר הזה נראה? איך זה מתגלה בכל אופן? הגמרא ביומא בדף נ"ד עמוד ב', גמרא מפורסמת. כתוב בגמרא, אמר יש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל ראו קרובים המאורים זה בזה. על הקרובים כתוב בתורה, פסוק אחד, כתוב אחד אומר שלעשות את הקרובים כשפניהם איש אל אחיו, וכתוב אחד אומר לעשות את הקרובים ופניהם לבית. זאת אומרת, שניהם מסתכלים לכיוון אחד, או שניהם מסתכלים זה אל זה. והגמרא שואלת, הפסוקים סותרים. בפסוקים כתוב גם כך וגם כך. אז אומרת הגמרא, כשישראל עושים רצונו של מקום, אז, והדבר הזה הוא דבר ניסי, הדבר הזה קורה שפניהם איש אל אחיו. כביכול בורא העולם מגלה לנו שהוא רוצה בנו. אז הקרובים בבית המקדש, כשהם היו, זה היה רק בבית ראשון עד ימי יאשיהו. יאשיהו היה אחד מהמלכים האחרונים ממלכי יהודה, והוא כבר ידע שהחורבן עתיד לבוא, הובטח לו שזה לא יהיה בימיו. הובטח לו רק משום שהוא היה... רק משום שהוא היטיב מכל יתר המלכים שלפניו. אבל הוא כבר היה בסוף מלכי יהודה. יאשיהו גנז את הארון ואת הכרובים. הוא גנז את זה, כמו שכתוב, במחילות שתחת הקרקע. הוא גנז את זה. זה איננו, זה מחכה שזה יבוא, שיתגלה לנו מחדש. כשיבנה בית המקדש השלישי, אז הם יתגלו, גם הארון, גם הקרובים, וגם כל הדברים שנגנזו. הם נמצאים שם בהר הבית, במחילות שתחת הקרקע. שם הם נמצאים ומחכים להתגלות. אבל אותם קרובים משנים את צורתם. בזמן שכביכול בורא העולם רוצה בנו, אז הוא מראה לנו את זה דרך הקרובים. פניהם איש אל אחיו, ופניהם לבית. וכשהוא רוצה בנו, אז זה נראה בקרובים. וכשהוא לא רוצה בנו, אז גם זה נראה בקרובים. הדעת נוטה, כן, הדעת תופסת, מקבלת. מתקבל על הדעת שבזמן החורבן, אז אין לך זמן שאין כביכול, אין רצונו יתברך בנו. אין זמן יותר, כן, יותר גרוע מהזמן הזה. אין זמן שכביכול בורא העולם מראה לנו בעליל שהוא שולח אותנו מעל פניו. הוא לא רוצה בנו. ודווקא בזמן הזה, שנכנסו אותם נוכרים לאחר, אז הם מצאו את הקרובים מחוברים זה לזה. איש אל אחיו. הגמרא לא נותן טעם על זה. כן. הגמרא לא כתוב טעם. אבל כתוב שהנוכרים, כשהם ראו את הדבר הזה, אז הם... זה היה לרעתנו. זה היה מאוד מאוד לרעתנו. זה פגע בנו יותר מכל הדברים האחרים. כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. גם היא נענחה ואתה שבחו. זה פסוק באיך. אני מקריא מהריטב"א. הריטב"א ביום האבא על הגמרא הזאת. תהא במסכת בבא בתרא אמרינן שלא היו פניהם איש אל אחיו אלא כשהיו עושים רצונו של מקום. ואיך ייתכן שמצאו אז את הקרובים עם פניהם איש אל אחיו בצורה כזאת? והנכון אומר הריטב"א, כמו שפירש הרעם, הרעום ז"ל. זה כנראה רבי אליעזר ממיץ. ואולי זה טעות, אולי זה הרעה, כמו שהוא אומר. טוב. דהן אינמי בנס היו מאורים עכשיו, אלא שנעשה נס לרעה כדי לגלות ערוותה. כביכול בורא העולם עשה נס לרעה. נס לרעה. כדי שיתקיים בנו כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. אז נכנסים לבית קודשי הקודשים, נוכרים נכנסים לבית קודשי הקודשים, והם רואים דבר שהדבר הזה צריך היה להיות מנוע, זה לא, היה, לא שייך. אז כביכול בורא העולם עשה את הדבר הזה כנס, והנס הזה נעשה לרעה, נס לרעה. וכתוב, זה נס לרעה כדי לגלות ערוותה. היינו, כדי שיתקיים בנו כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. להוסיף, כן, זה נקרא לדחות אבן אחר הנופלים. נפלנו כל כך, כל כך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ונוסף עוד כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. זה מכה נוראה. וזה נעשה בדרך נס. המילים נס לרעה זה, אלו מילים שהן כמעט סותרות. המשפט נס לרעה זה משפט שסותר את עצמו. פירוש המילה נס זה נקרא גילוי שכינה. גילוי שכינה. גילוי, כביכול בורא העולם מגלה משהו. נס. זה כמו כנס על הגבעה. נס זה כמו דגל. זה לשון דגל. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כי נסו נס הרים תראו וחתקו השופר תשמעו. נס. נס זה דבר שהוא מתנוסס גבוה ומלקט סביבו. זה נראה למרחוק, מרחוק. הוא מלקט סביבו את כולם. נס זה דבר שקורה לכולם, בואו הנה. כביכול בורא העולם כשהוא מתגלה בניסים, אז הדבר הזה הוא קריאה תשובו הנה, בואו לכאן. זה עניינו של נס. זה עניינו, זה תפקידו של נס. זה נס. מה זה נס לרעה? מה זה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כאן צריך להתגלות משהו, להתגלות משהו, וזה נקרא נס. ידוע מה שכתוב ברמב"ן בסוף פרשת בור, הדברים ידועים, מפורסמים מאוד, שכביכול בורא העולם עושה ניסים, כדי לגלות, כן, לגלות שהוא, כמו כל ניסי יציאת מצרים, כל ניסי מצרים ויציאת מצרים, ניסי מצרים וניסי ים סוף. זה כדי לגלות, וידעו מצרים כי אני השם, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כל עיקרי האמונה התגלו על ידי הניסים, כמו שמפורש שם בדברי הרמב"ן, וזה דברים שהם מפורשים בכתובים. מה זה נס לרעה? מה זאת אומרת? נס לרעה מבריח, מגרש אותם. דבר שהוא שלא כדרך הטבע, שלא כדרך הטבע, זה נקרא משהו של לשנות את דרך הטבע. לשנות את דרך הטבע כדי לחסות, כדי לסתום, כדי שכביכול כבודו יתברך, יזדלזל ולא ייראה, כל מכבדיה הזילוה. כבוד שמיים נתגלה על ידי הדבר הזה. יש מושג כזה שנקרא נס לרעה. עניינו של נס לרעה זה, כביכול בורא העולם כשהוא מתגלה בדרך כלל בנס, אז הנס הזה הוא מתגלה לכולם. ניסי מצרים היו וידעו מצרים כי אני השם. כביכול בורא העולם מתגלה בניסים לפרעו ואומר לו למען תדע. כי אין כמוני בקרב הארץ. למען תדע כי לי הארץ. אז בורא העולם פונה עם הניסים ומדבר אל פרעה. כאן כביכול, בנס לרעה, אז בורא העולם דיבר אך ורק אלינו. אלינו, אנחנו, המוקים, אנחנו, אלינו הוא דיבר. אל הגויים, זה היה בדיוק ההפך. בדיוק ההפך, הם שמעו פה את הם שמעו פה את המכה, הם שמעו פה את כביכול איך בורא העולם השליך אותנו מעל פניו, את הזלזול בכבוד שמיים. אבל אוזן שומעת, לאוזן שלנו, לאוזן האישית שלנו, הפרטית, כביכול בורא העולם לחש כאן משהו. כל הניסים הם צעקה גדולה, וזו צעקה שנשמעת בכל העולם. הנס הזה, הצעקה שנשמעה ממנו בכל העולם, הוא חילול השם שאין כמור. אבל הלחישה שנשמעה כאן אל האוזן השומעת שלנו, האוזן השומעת שלנו, שומעת, מכאן הדרך רק בחזרה אליי. זה החורבן, נכון, כן, זה החורבן. אבל זאת שעת הלידה. זאת שעת הלידה, וכאן, מכאן מתחילה הדרך בחזרה אליי. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. זה מובן מאליו, הנס הזה, כן, כלפי כל העולם כולו. אז היה גילוי נורא והיום של חילול השם, נורא והיום. אבל כביכול בורא העולם הרי מדבר אלינו, אלינו, הקרובים זה אנחנו והוא, אלו הם הקרובים. הקרובים זה לא שום דבר אחר ולא אף אחד אחר. הקרובים זה הוא ואנחנו, בורא העולם וכנסת ישראל. אלינו פונה, אלינו מדבר. אנחנו היודעים, כן. אנחנו היודעים, אנחנו המבינים. אולי כמה משפטים כדי להבהיר קצת יותר. החמה והלבנה, בלשון חז"ל, החמה והלבנה הם המשפיע, החמה היא המשפיע הגדול, והלבנה היא המקבל הגדול. כשחזל רוצים להמשיל, כן, מי הוא הדומה לחמה ולבנה? מי הם הדומים לחמה ולבנה? אז אומרים חזל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. יהושע הוא התלמיד הגדול, התלמיד הגדול, ומשה הוא רבינו הגדול. יהושע הוא גדול המקבלים, ומשה הוא גדול המשפיעים. גדול המלמדים, ויהושע הוא גדול התלמידים. פני משה כפני חמה, החמה מאירה, והלבנה היא המקבלת. הלבנה בכוחה לקבל, לקבל עד שהיא תהיה שווה למשפיע. לכן הלבנה בעצם יכולה לקבל את כל ההשפעה כולה של החמה, ולהיות חמה מאירה. מקבילה לחמה לגמרי, גדולה כמו החמה. שני המאורות הגדולים, שניהם שווים, בדיוק. אם רוצים לראות, להתבונן, כן, הזכרנו את זה פה פעם, אם רוצים להתבונן ב... אחרי שהלבנה מייתה את עצמה, אז כמאור כבר לא מתקיים שני המאורות הגדולים. הלבנה כמאור היא כבר לא גדולה כמו החמה. אבל יש מקום אחד, זאת אומרת, יש במצב אחד, אז מתגלים שני המאורות האלה בגודל שווה. השווה אבל בדיוק של, בדיוק מוחלט של חוט השערה. זה בזמן ליקוי חמה מלא. כשהחמה, ליקוי חמה מלא. מה שהיה במקומות רחוקים מהשבת הזאת. דווקא בראש חודש אב. בליקוי חמה מלא, בליקוי חמה מלא, אז הלבנה היא בדיוק באותו גודל כמו החמה. כמאור אני מתכוון, כדי להסתיר את החמה, אז היא מסתירה אותה בהחלט, בשלימות. לא טיפה יותר ולא טיפה פחות. אותו גודל, בדיוק. כמובן שזה יחסי אלינו, זה לא משנה. כן. אני מדבר עליהם כמאורות, כמאורות. אז כמאור, אז הלבנה נתמעתה. אבל יש לה, בכוח, כן. הלבנה כתרגה שאי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. אז על זה ענה לבורא העולם, לכי ומעתי את עצמך. אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. לכי ומעתי את עצמו. אבל כדי לסתום את אור החמה, אז היא לא נתמעתה. אז היא גדולה בדיוק כמו החמה. וכך היא מתגלה. היא מתגלה בדיוק באותו גודל. הם שניהם גדולים במידה שווה. באופן שלא כמאור, להפך. בצד ההפוך, לא כמאור. אז יש צד גילוי בעולם שמראה לנו שהם באמת שניהם שווים. זה צריך להבין. אם הלבנה יודעת, היא מסוגלת, היא יכולה, כן. כמובן זה לשון מושאלת, זה שם מושאל. אבל אם הלבנה יכולה להחשיך את כל אור החמה, להחשיך את כל אור החמה, אז היא יכולה גם להאיר את כל אור החמה. זה מתגלה, כן? כאן מתגלה השניהם גדולים. רק במאור זה לא מתגלה, כי אמרו לה לכי ומעתי את עצמך. אבל זה מתגלה בכוחה להחשיך את אור החמה לגמרי. נהיה לילה. נהיה לילה. הכוכבים יוצאים, ציפורי הלילה יוצאות. במשך הזמן הזה של ליקוי לבנה מלא, אז נהיה לילה גמור. ליקוי חמה מלא, סליחה. נהיה לילה גמור. חושך. זה לשניות. זה לא משנה. משך הזמן לא משנה. אבל העיקרון, אם מתגלה לנו שהלבנה יכולה את כל אור החמה להחשיך, והיא גדולה כמוה, בדיוק. זה בדיוק גמור, לא סתם. בדיוק גמור. סותמת אותה בדיוק. אז אם היא יכולה את זה לעשות, אז אנחנו צריכים להבין מזה. שהיא יודעת גם את ההפך. היא יכולה גם את כל האור של החמה להביא אליה. כמו שהיא יכולה לקחת מאיתנו את כל אור החמה, אז היא יכולה גם להביא אלינו את כל אור החמה. כאן, כן. אנחנו חוזרים לענייננו. חושך הגמור בחורבן הבית. חושך טוטלי, חושך היעדר אור גמור, מוחלט. מתוך היעדר האור הזה, כביכול בורא העולם מדבר אלינו, ואומר לנו, כן, הלבנה שהיא מקבילה לכנסת ישראל, כביכול בורא העולם, הוא נותן התורה, ואנחנו מקבלי התורה. בורא העולם הוא המשפיע הגדול, ואנחנו המקבל הגדול. אנחנו אלו שעלינו חלה כל ההשפעה כולה. כל מה שכביכול בורא העולם רוצה לגלות, זה מתגלה דרכנו, מתגלה על ידינו. אנחנו מקבלי התורה. אנחנו, כן. אנחנו מונים ללבנה. אנחנו כנגד הלבנה. ישראל נמשלו ללבנה. ישראל מונים ללבנה. אנחנו הלבנה הגדולה. כביכול בורא העולם, נאמר עליו, שמש ומגן השם אלוקים. הוא המשפיע הגדול, ואנחנו הלבנה שלו, אנחנו אלו שעלינו חלה ההשפעה שלו. טבענו הוא הטבע של הלבנה. אנחנו מבינים, אנחנו מבינים, בזמן החושך הגמור, אנחנו מבינים שמכאן יוצא המולד. זהו הרמז שמצאו קרובים מאורים זה בזה. זה נקרא נס לרעה. זה נס גמור, נס גמור, זה נס של גילוי שכינה. אבל הגילוי הזה היה רק לחכמי תורה שבעל פה. רק למקבלי התורה שהם מבינים, יודעים מה שכביכול בורא העולם מדבר אליהם. העולם כולו, העולם כולו, הדבר הזה היה חילול השם נורא והיום. זה היה דיבור אישי שהיה מכוון אך ורק אלינו, אל הלבנה שלו, של בורא העולם. אל מקבלי התורה, אל אותם מביני התורה, אותם אלו שחכמי תורה שבעל פה. אנחנו אלו שיודעים לקלוט את דיבוריו יתברך אלינו. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. יש פסוק בישעיהו, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. זה הנביא אומר בשם השם לכלל ישראל. ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. חזל דורשים, עמי אתה, עמי אתה, יחד איתי. לשם כך צריך שיהיו אלו שנתקיים בהם ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. אלו שזה נתקיים בהם, הבינו את המראה הזה שהקרובים היו מאורים זה בזה בזמן החורבן. כלל ישראל הבין את זה. וכביכול בורא העולם פנה בזה אלינו. ואשים דבריי בפיך. ובצל ידי כיסיתיך. אנחנו היינו תחת צל ידו, ואנחנו היינו אלו ששמעו את דבריו. דבריו שלו הושמו בפינו. העולם כולו שמע את ההפך. זה היה המולד. זה היה המולד, וזהו המועד של יום החורבן. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת ערבית, אנחנו משבחים כביכול את בורא העולם, ואומרים שהוא עושה גדולות עד אין חקר. העושה גדולות עד אין חקר. ונפלאות עד אין מספר, או יש גורסים ניסים ונפלאות עד אין מספר. תלוי בנוסחאות. שניהם אמת. ניסים ונפלאות עד אין מספר. והולכים ומפרטים. גדולות עד אין חקר. מה עם הגדולות עד אין חקר והניסים והנפלאות עד אין מספר? שני דברים. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. זאת אומרת, העובדה שאנחנו פשוט חיים. עצם העובדה שאנחנו מחזיקים מעמד, שאנחנו חיים, זה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו. אלו שני דברים שהם צריכים להיות שווי ערך. בשניהם צריך להתגלות שכביכול בורא העולם עושה גדולות עד אין חקר, אין חקר. הדעת לא תופסת. וניסים ונפלאות עד אין מספר, מעבר ליכולת הקליטה שלנו. מה הם שני הדברים האלה? השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, העובדה שאנחנו קיימים. ועוד נס קטן, זה גם השני. המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, הולך ומתקיים כל הזמן. המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו, זה עדיין לא יתקיים. זה עדיין לא יתקיים. אבל כפי הנראה אנחנו צריכים ללמוד את זה, מהשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. על כורחנו זה מוביל להמדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו. שני הדברים האלה הם באותה מידה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. זה מאוד מאוד לא מובן. אבל ידוע מה שכתוב בגמרא ביומא. כן. ידוע, מפורסם מאוד. הגמרא אומרת, ירמיהו, בפסוק, בחומש, משה רבינו אמר, הקל הגדול, הגיבור והנורא. ירמיהו הפסיק לומר נורא. אתה ירמיה, כתוב בגמרא, ולא אמר נורא. נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נוראותיו. מביאים תוספות מירושלמי בתענית, מוסיפים. ואין נורא אלא במקדש. דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. המקדש צריך לגלות. זה עניינו של המקדש. מה נורא המקום הזה? מכאן צריכה להתגלות המידה הזאת שנקראת נורא. מבית המקדש. ירמיהו כשהוא רואה שנוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נוראותיו. כולם נוכרים מקרקרים בהיכלו, ושום דבר לא מטיל עליהם פחד. אין מה שמיירה אותם. איפה גילוי מידת נורא? אז לכן, היה נראה לו שכביכול בורא העולם לא מתנהג כעת במידה הזאת, ולכן הוא הפסיק לומר. אי אפשר לומר שבח לבורא העולם, כשהוא לא נוהג בפועל, באותה שעה, באותה מידה. מידה שלא נוהגים בה, אי אפשר לשבח בה. אז ירמיהו הפסיק לומר נורא. באו אנשי כנסת הגדולה, כתוב בגמרא, והחזירו עטרה ליושנה. אנשי כנסת הגדולה אמרו, אדרבה, הן נוראותיו. שאלמלא מוראו, היח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אלמלא מוראו של בורא העולם, לא היינו יכולים לחיות. כבר מזמן לא היינו. באופן שאם אנחנו פקוחי עין, אם אנחנו מבינים מה שקורה, העובדה שאנחנו חיים היא נס, נס שהוא מקביל לכל העשרה ניסים שנעשו, כל העשרה ניסים שנעשו בבית המקדש. כל הניסים שנעשו בבית המקדש הם אלו שהם מגלים את מידת נורא. העובדה שאנחנו חיים אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. את זה יודע כל אחד שכולם רוצים לחסל אותה. כולם. כולם לא רוצים בנו. כולם היו מעדיפים שאנחנו נעלם מהעולם. וכולם היו אפילו מוכנים לעזור לזה. כולם עד אחד. כולם עד אחד. בלי יוצא מן הכלל. יש מי שמתפאר בזה. יש מי שמתפאר בלומר שזה לא כך. יש מי ש... כשישאלו אותו באיזשהו סקר, אז הוא לא ישיב. אבל כולם כאיש אחד, כולם היו מעדיפים שאנחנו נעלם. ורובם ככולם היו מוכנים גם לעשות משהו בשביל זה. לסייע. ואנחנו בכל זאת חיים. בכל זאת חיים. חיים. בכל זאת קיימים. הדבר הזה הוא נס. הדבר הזה הוא נס גלוי. זה נס גלוי. היבץ בסידור, רב יעקב עמדין, בסידור, בהקדמה של הסידור. אז הוא נשבע בנפשו, הוא אומר, חי נפשי. הנס הזה, הוא אומר, גדול בעיניי מכל הניסים שבעולם. העובדה שאנחנו ממשיכים, אנחנו חיים, אנחנו קיימים עדיין. אנחנו נמצאים. היום מי שיבדוק, זה באמת נס גלוי. אנחנו מוקפים ב... הדברים ידועים לכל תינוק, כן. כן. לפעמים צריכים להזכיר את זה גם. אנחנו מוקפים בעשרות מיליוני בני אדם שמוכנים למסור את הנפש כדי להרוג אותנו. כל האמצעים נמצאים ברשותם. כל הכלים נמצאים בידיהם. העובדה שהדבר הזה לא קורה, למי שמתבונן באמת, ביושר, העובדה שזה לא קורה היא נס. נס גלוי. כל אלו שמוכנים למסור את הנפש, לא פוחדים שמא נהרוג אותה. חוץ מהעובדה שהדבר הזה הוא טיפשי מאוד. כן. למי שמתבונן קצת, אז הוא מבין שכל התירוצים הם דברי הבל. דברי הבל, גמורים. הדבר הזה הוא נס גלוי. נס גלוי. אלמלא מוראו, היח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. מי עוצר באדם? מי מעכב באדם? ממה הם חוששים? ממי הם פוחדים? אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האום. כל מי שרואה את זה, לא אביד קוד שבריך הוא ניסה בכדי. לאן זה מוביל הנס הזה? כדי שאנחנו נמשיך ונדרדר, נמשיך ונדרדר, נמשיך ונהיה גרועים יותר, בכל יום גרועים יותר מיום קודם. כשמסתכלים במבט, בערך, כמו שהגויים ראו כשנכנסו, הנוכרים, כשנכנסו להיכל ומצאו את הקרובים באותו מצב שהם מצאו. אז הם, כולם כמובן, כן, כולם צעקו, הידד, כן, כן. כל מכבדי היזילוה כי ראו ערוותה. אבל הקומץ, הקומץ של אותם אלו שנמשלו ללבנה, אותם אלו שעליהם כביכול, עליהם, אליהם כביכול, בורא העולם מדבר. אותו קומץ קטן. הם הבינו, הם שמעו. בורא העולם מדבר אלינו. בורא העולם מדבר אל אלה שהם מוכנים להטות אוזן לשמוע. לשמוע, להתבונן נכון, להתבונן ביושר, ולהבין היטב. כביכול בורא העולם מדבר איתנו. אתם לא רואים, אתם לא רואים. הקיום שלנו, המסלול הטבעי שלו, זה מוטב לא להזכיר. המסלול הטבעי שלו הוא הזמן לא מטיב איתן. המסלול הטבעי הוא רע מאוד. גרוע מכל גרוע. אבל אנחנו לא חיים במסלול טבעי. במסלול הטבעי כבר מזמן לא היינו. יש כאן מסלול אחר. יש כאן מסלול שהוא המולד של הלבנה, וזה הולך ואור, הולך ואור. הולך ומתקרב. אבל את זה, את זה, את זה צריך להבין רק מי שמבין, מי שמבין פנימה יותר, מי שמבין את מה שלוחשים לנו באוזן. לא את מה שצועקים ברבים. כל מי ששומע רק את הצעקות שנשמעות ברחוב. אז הוא ממשיך לשמוע את אותו קול מכבדי היזילוה כי ראו ערוותה. אבל מי שמקשיב לקול כביכול, שבורא העולם לוחש לאוזן השומעת, אם עוד נשארה כזאת. אני רוצה בכם. זה מה שנשמע מאותם קרובים שהיו אז, בזמן החורבן, מאורים זה בזה. עם החורבן, אתם כעת, היחס בינינו כעת נולד מחדש. והוא יחזיר אותנו לחדש ימינו כקדם. הוא יחזיר אותנו למצב הבראשיתי, למצב ההתחלתי, למצב כמו שהיה מאז ומקדם. אנחנו בנס חיים, ונס לא נעשה חינם, לא אבית קודשא בריך הוא ניסה בכדי. נס לא נעשה על חינם, נס נעשה לתכלית מסוימת. נס נעשה כדי לגלות משהו. וההמולה, הצעקות ברחוב, ממשיכות להיות כמו הצעקות ההן, של כל מכבדיה איזילוה כי ראו ערוותה. זה מה שהרחוב זועק, זועק, צועק, עוד ועוד ועוד. הקול הפנימי, הקול האמיתי, הקול שכביכול בורא העולם מדבר אל הלבנה שלו, אל הלבנה שלו. בורא העולם מדבר אל כנסת ישראל שלו. הוא לוחש לנו באוזן. אני מביא אתכם אליי בחזרה. אני מביא, אני עוסק בזה. אני הולך ומביא אתכם אליי בחזרה. וכמו שאמרנו בהתחלה, הפסקה שתכליתה להיות חוזר ושונה מה שלמעלה, ההפסקה הזאת היא לא מצטרפת להיות גט. ההפסקה הזאת נקראת חיבור ולא הפסק. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו, שנזכה להבין משהו, ושבורא העולם יהפוך לנו את כל הימי הצרה האלו לססון ולשמחה.